هاي أفياد، ما نسمع.
هاي مكو
بالصدر. ألمانيا دبير هايوم.
دوت نيغالي سنة خلصت مع أرسطة بغيت קראתי מאמר סופר מעניין ב-Financial Times, שגם כזה זכה להרבה פופולריות בטוויטר של הכתב שלו, שבגדול בעזרת שורה ארוכה של נתונים וגרפים, הוא מראה שיש מגמה שכבר הולכת איתנו איזה עשור בארצות הברית, ומאוד התחזקה בבחירות האחרונות, וצפויה להתחזק עוד יותר בקרובות, שבעצם המצביעים השחורים, ובכלל המצביעים הלא לבנים בארצות הברית, עוברים יותר ויותר למפלגה הרפובליקאית, ממש כמעט 90 או 100 אחוזי הצבעה לדמוקרטים, המצביעים האלה בעצם יותר ויותר מצביעים לרפובליקנים. הטענה שם במאמר שהיא האמת טענה מוכרת שהייתה איזו אנומליה בהצבעה שלהם, ושלמרות שבעמדות שלהם היו שמרנים הרבה יותר מדמוקרטים, הם עדיין הצביעו לדמוקרטים בגלל סיבות גזעיות, ושלאט לאט הם בעצם עוברים למפלגה שבמובנים מסוים יותר מתאימה להם, שזה המפלגה הרפובליקנית, וכמובן זה בעיה מאוד גדולה לדמוקרטים. רציתי ככה לשאול אותך מה דעתך על הנושא הזה ומה ההתמודדות של הדמוקרטים איתו, איך הם מתמודדים
כן,
עם זה.
זה סיפור נורא מעניין, כי אני אתן קצת את הרקע ההיסטורי של כל המהלך הזה. אז כמו שהגרף הזה מראה, וצריך להגיד, אם מסתכלים קצת יותר מקרוב על הגרף הזה, אז ברור שהמגמה הזאת קיימת. הוא עושה שם איזה משהו עם החיצים, שמי שלא ממש מתעמק גורם לזה לחשוב כאילו כבר הגענו לשלב שחצי מהלא לבנים בארצות הברית עוד שנייה מצביעים למפלגה הרפובליקאית, ואנחנו עוד לא שם. לדעתי אנחנו מדברים על 30, אולי 35%, שזה באמת הבדל מטורף ממה שהיה רק לפני כמה עשורים, שבאמת זה היה, כמו שאתה ציינת, כמעט אפס. אבל כן, חשוב לי להגיד
אפילו
שלפעמים
בבחירות האחרונות זה היה איזה 15 לדעתי, זה כאילו עלייה
כן.
משמעותית.
לא, 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 אין ספק, אין ספק. פשוט לפעמים הגרפיקאים קצת להעתיק קופצים על הפופיק, אבל אין ספק. ויש פה איזו אירוניה מסוימת, כי בסופו של דבר, הסיפור הרקע ההיסטורי לדבר הזה הוא פחות או יותר שבשנות ה-80, בשנות ה-90, באמת שמעת הרבה טיעונים בקרב רפובליקאים, שמבחינתם ההיספנים, בעיקר ההיספנים, שחורים זה סיפור יותר מורכב, אבל צריך להגיד שיש יותר היספנים היום בארצות הברית מאשר שחורים, ולכן הם גם יותר חשובים מבחינה אלקטורלית, אבל שבאופן כללי ההיספנים הם חושבים שבסופו של דבר הם באמת רפובליקאים, הם בדרך כלל קתולים, הם שמרנים מבחינה דתית, לפעמים גם חברתית, כמובן בכל מה שקשור להפלות וכולי, ובאמת המפלגה הרפובליקאית חשבה שההיספנים האלה הולכים להיות העתיד של המפלגה הרפובליקאית. ואז מכל מיני סיבות זה לא ממש קורה, שהשיא מגיע באמת עם בחירתו של ברק אובמה, שבאמת מצליח ליצור באמת קואליציה כמעט חסרת תקדים של אנשים לא לבנים, מצביעים לא לבנים, כלומר כמעט כולם מצביעים לו. ואחרי הניצחון השני של אובמה ב-2012, הרפובליקאים עושים סוג של בדק בית, אומרים, טוב, אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיה הזו, יש לנו בעיה שאנחנו נתפסים כמפלגה לבנה, סקנה, קפיטליסטית אולי מדי, או כל מיני דברים כאלה, אבל, והם יושבים ועדה ומכינים באמת דוח מאוד מאוד גדול, ופחות או יותר מסקנות של הדוח הזה, זה שהם צריכים לבוא יותר לקראת ההיספנים, בעיקר בסוגיה של הגירה. כלומר, הם חשבו שבעצם הטעות שהרפובליקאים עשו בתחילת שנות ה-2000, שצריך להגיד, זו תקופה שהרבה מאוד מקסיקנים נכנסים לארצות הברית בצורה לא חוקית, זה בעצם להרגיע עם הסנטימנט האנטי-מאגרים, ובעצם ליצור את הקואליציות האלה עם המצביעים ההיספנים. ומי שלא זוכר, בשנים לפני 2016, שאנשים ככה בממסד הרפובליקאי דיברו על מי המועמד הכי מתאים, ל-2016 אז הרבה דיברו על ג'ב בוש, האח בעצם של ג'ורג' בוש, שהיה אז מושל פלורידה, והסיבה שדיברו עליו לא רק בגלל שהוא היה בוש, אלא דווקא בגלל ש הוא דיבר ספרדית שוטף, ואשתו הייתה מרקע היספני, והם חשבו שהוא צריך לרוץ על איזשהו, גם עניין של רפורמה בהגירה. קיצור, בעצם הרפובליקאים בצורה די חריגה, קוראים פה בעצם לזוז יותר למרכז. ואז מגיע דונלד טראמפ, ודונלד טראמפ באחד הנאומים הראשונים שלו אומר שכל האנשים שמנסים להיכנס בגבול האמריקאי הם אנסים וגנבים. כלומר, הוא עושה באמת 180 מעלות מהאסטרטגיה הזו, והוא פחות או יותר שם את הקלפים שלו, או כך לפחות חשבנו אז, על זה שבסופו של דבר הדרך לנצח זה עם לבנים, מצביעים לבנים, ובאמת הקמפיין של 2016 הוא קמפיין, הייתי אומר, די גזעני, לא רק בעניין הזה, גם בדברים אחרים, אבל, וטראמפ באמת לא זוכה להרבה קולות היספנים, אבל הוא כן זוכה כמובן בבחירות. ואז פתאום הנרטיב משתנה, ופתאום הנרטיב הפך להיות טוב, אולי הרפובליקאים טעו, אולי הם לא צריכים את ההיספנים, אולי בכל זאת זלזלנו באיש הלבן, ואפשר רק לנצח איתו בחירות וכו'. ואז אולי ההפתעה הבאה מגיעה באמת בבחירות של 2020, הפעם טראמפ מפסיד, אבל באמת מתחילים לראות מגמה ברורה של מצביעים, גם קצת גברים שחורים, מתחיל ממש קצת לעלות גברים שחורים, וספייק לי יש לו סרט מעניין על שחור, קבוצה של שחורים שלחמו בווייטנאם וחוזרו, ואחד מהם הוא כזה לובש מגה הט, והוא מתמודד ככה עם הסוגיה הזאת, היא מעניינת, סרט מעניין, אבל באמת ההבדל הבאמת משמעותי שרואים, זה סביב המצביעים ההיספנים, שאם אני לא טועה, טראמפ כבר מתחיל להגיע למשהו כמו 35%. אז של היספנים. כן?
שאגב, לפי ההסברים שאני מכיר, חלק מזה זה בגלל שהם מתנגדים להגירה, בהקשר למה שאמרת קודם.
בדיוק, בדיוק. ואז, בדיוק. ואז השאלה היא בעצם, וואו, מה קורה פה? ורק להוסיף לזה, אם אתה מסתכל על איפה האזורים שבהם ההיספנים מצביעים לטראמפ, אז הרבה פעמים זה באזורים כמו הריו גרנדה ואלי, זה אזורים ליד הגבול, סמוך לגבול עם מקסיקו. ואז נשאלת השאלה מה בעצם קורה פה, ואני חושב שנתנו שניים, שלושה תשובות. תשובה אחת שנותנים, והבנתי שיש איזשהו סרטון של איזו תוכנית ישראלית שעושה בדיחה דומה, לא יודע, אולי תמיד מזכירים לי את זה שאני מדבר על דבר הזה בהרצאות, אבל הדבר הראשון שאמרו זה שיש אנשים שאומרים, אוקיי, אני נכנסתי בזכות, אתה יודע, מדיניות הגירה, אבל עכשיו זהו, אני בפנים, ויאללה, תסגרו את השערים, אני לא רוצה יותר מהגרים. כלומר, באמת, היספנים שהם עשו את המעבר לארצות הברית, אולי הם כבר גם, מן הסתם המצביעים הם גם אזרחים, וזהו, אנחנו לא רוצים עוד היספנים פה, זה יפגע בנו, זה יפגע בשוק העבודה שלנו, זה אולי יעשה בעיות חברתיות, יאללה, אני נכנסתי, עכשיו זהו.
וכמובן שגם אחרי היספנים זה שם כולל להרבה עמים, שחלקם לא,
יפה.
לא דווקא אוהבים קובנים ולהפך.
מצוין. הטיעון השני אומר שרגע, רגע, רגע, חברים, הרבה מאוד מהאמריקאים שעכשיו מצביעים מרקע היספני, זה בעצם הילדים של מקסיקנים שהגיעו בשנות ה-90 ו-2000, כלומר, הזהות הלאומית שלהם היא אמריקאית-מקסיקנית, ולעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על מי כרגע נכנס לארצות הברית, מי עכשיו כרגע מצטופף בגבול, ודיברנו על זה נראה לי בפרק קודם, זה באמת אנשים מוונצואלה וכאלה וכולי, ואני חושב שזה... על סלוודור, כן, שם יש בעיות, למרות שעכשיו יש להם איזשהו נשיא חדש שקצת נכנס בכנופיות, קצת נכנס אולי יותר מדי, אבל אין ספק
ש...
כן, נכון. אין הרבה מקסיקנים שנכנסים עכשיו, אז אומרים, תפסיקו להסתכל על כל ההיספנים, אותו דבר. והטיעון השלישי הוא בעצם הטיעון שחוזר לטיעון המקורי המקורי, שזה נשמע שזה גם הטיעון של המאמר הזה, שבעצם עשינו פה full circle, שבעצם הטיעון האחרון הוא שהנה, סוף סוף קורה מה שאנשים ציפו לפני 30-40 שנה שיקרה, וזה איזשהו תנועה, בעיקר של גברים, יש פה עניין מגדרי, לחיקם של אנשים כמו טראמפ, בגלל הם יותר מתחברים עם המסרים שלו, ופה אני רק רוצה לתת דוגמה לסיפור של האקדמיה האמריקאית, כדי להמחיש אולי למה חלק מהאנשים עוזבים, אז היום אם תלך לארצות הברית לכנס שחוקר את ההיספנים, אז תמיד יקראו לזה Latin X, ככה יקראו לזה Latin X, עכשיו מה זה לעזאזל Latin X? אז אתה יודע, ספרדית כמו בעברית, אז אתה, כל דבר שאתה מתאר, זה, יש לזה מגדר, בניגוד לאנגלית. אז לטינו זה גבר, לטינה זה אישה, ובעצם האנשים האלה באקדמיה שחוקרים את הלטין אקס, אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים לקבוע את המגדר של אנשים, ואנחנו לא רוצים להתחיל לדבר פה בשפה רק של גברים, או שפה של רק נשים, אז אנחנו קוראים לזה לטין אקס. למה אני מספר לך את כל זה? כי יש קומץ קטן של חוקרים, שבדרך כלל כן מרקע היספני, שמשתמשים במילה הזאת לטין אקס, והם נמצאים באקדמיה, הם נמצאים בעולם של השמאל, כזה ווק, הם מדברים כאילו שפה מאוד מסוימת, בעולם של תאגידים, ועכשיו בכל מיני תאגידים, אתה יודע, מחבקים את הלטין אקס, ואומרים אולי אנחנו צריכים, ובסופו של דבר, שאתה הולך לרחוב ההיספני, כולם כזה, what the fuck is Latin X? אנחנו לא מדברים בשפה כזאת, אנחנו לא מאמינים, כאילו, אתה יודע, אנחנו קצת יותר שמרנים, אנחנו מאמינים שיש גברים ויש נשים, ואנחנו לא חושבים שצריך נורא 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 לשחק משחקים עם הפרונאונס, וכמו שאתה יודע, כל ההיא ושי וכולי, כלומר, הם פשוט לא מתחברים לדבר הזה. כלומר, אני מספר את הסיפור הזה, כי אני חושב שזה דוגמה למדיוק מסוג הדברים שגורם לחלק מהמצביעים ההיספנים להתרחק מהשמאל האמריקאי, שהם פשוט לא מתחברים לווק הזה, ויש פה אירוניה מסוימת, אירוניה נהדרת בעיניי, בתור מישהו שגם יש לו קצת ביקורת על הווק, אני חושב שיש פה אירוניה נהדרת, שבסופו של דבר נורא מסקרנת לי מה יהיה, שמצד אחד, אתה יודע, הנרטיב של חלקים מהמצביעים הלבנים נגד טראמפ בארצות הברית, תמיד היה, אוי, טראמפ והמצביעים הגזעניים שלו, ועם איזשהו, אתה יודע, סוג של אליטיזם, להגיד, אוי, המצביעים הגזענים של טראמפ וכולי, אנחנו כאילו הנאורים שיודעים שהבן אדם הזה נוראי וכולי, כאילו, האם הולך להיות עכשיו מצב אבסורדי? אני מנחש שכן, אגב, שבו יותר ויותר מהמצביעים מיעוטים האתניים האלה הולכים לשמוע מהלבנים מהשמאל הווק, כמה שהם גזענים ונוראים וקולוניאליסטים וכולי, כלומר, יש פה אירוניה מסוימת, ואני חושב שזה מאוד מאוד בעייתי, ואנחנו רק בהתחלה של תהליך, אני לא בטוח אם באמת בסופו של דבר יכול להיות עוד שנה המגמות האלה יתחלפו. אני כן רוצה להגיד, ממחקרים שאני ראיתי בעבר, ההיספנים הם שמאל כלכלי דווקא, ואני חושב שבעיה אחת מאוד גדולה שיהיה לדונלד טראמפ, זה בכל העניין הזה. אני מזכיר לכם שברני סנדרס ניצח בפעם ממדינות כמו נבדה, מדינות אחרות, כשהיה להם אחוזים מאוד גדולים של היספנים מאוגדים בקסינוים בלס וגאס. בכלל, אחד אם אני זוכר את האסטרטגיה של ברני, איך להגיע לבית הלבן, הרבה מזה היה בנוי על היספנים, שצריך לומר, בסופו לא הספיקו את הסחורה הרבה מהם, והצביעו בפריימריז לביידן, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מדובר באנשים שהם שמרנים מבחינה תרבותית, אבל אני לא חושב שמבחינה כלכלית חברתית, זה כמובן מאוד הגיוני, זה בעיקר אנשים ממעמד הפועלים, ולכן אני חושב שביידן יוכל אולי להחזיר אותם, אבל הוא יצטרך לעשות את זה כנראה עם מסרים כלכליים, ופחות עם מסרים תרבותיים. כמובן שביידן פחות או יותר כבר עושה את זה, אז אני לא יודע כמה עוד יכול לעשות את זה. אני כן אגיד רק משפט אחרון, כי דיברתי המון בעניין הזה, אנחנו רואים כבר בנאום האומה של ביידן, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה הרבה, ביידן כבר עשה את השיפט בכל מה שקשוב לנרטיב ההגירה. אני אספר את הסיפור הזה ממש בקצרה, ובגדול מה שקרה זה זה קשור גם לישראל. ביידן רצה להעביר חבילה מאוד גדולה לישראל ולאוקראינה, והרפובליקאים שכבר התעייפו מהמלחמה באוקראינה, אמרו, לא, אם אתם רוצים את זה, אז אנחנו רוצים מלא מלא כסף שילך לחיזוק הגבול. כלומר, אתה יודע, הנרטיב של החומה, build the wall, אל תיתן למהגרים להיכנס. רק ביידן כנראה כבר היה שם, וביידן אמר, אין בעיה, מעולה. בוא נתחיל דיון bipartisan, בוא נשב, סנאטורים ואנשי קונגרס מהרפובליקאים והדמוקרטים, ובואו נבנה באמת עוד תוספת לחוק הזה, שמחזק את הגבול, כי באמת יש שם בעיה שיותר מדי אנשים נכנסים, ונתקעים פה, ודיברנו על המשבר ההגירה בפרק קודם, ואז קורה משהו מעניין, שכל הרפובליקאים מקבלים טלפונים כועסים מדונלד טראמפ, אומרים, מה אתם עושים? אתם לא הולכים לפתור לי את בעיית ההגירה רגע לפני הבחירות, בשום פנים ואופן אני לא מוכן שתסכימו לזה, ובעצם הם מפוצצים את הדיון הזה, למרות שהם כבר התקדמו יפה, וכבר הגיעו לכל מיני תובנות. ואז בנאום לאומה לפני שבוע, ביידן אומר להם, תקשיבו חברים, היה לי הצעה, אתם הלכתם. כלומר, ביידן לא אומר דברים כמו חייבים לתת, כלומר, ביידן רחוק מלדבר שפה של open borders, ורחוק מלדבר על, אפילו הייתי אומר, שפה של תמיכה בהגירה מסיבית, ולכן גם הוא כנראה מבין שלא צריך להיות נורא 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 בעד הגירה, בשביל למשוך עליך מצביעים היספנים, ואני מניח שזה אחת הסיבות למה הוא החליט דווקא בעניין הזה, ולא בכמעט כל עניין אחר, דווקא שם לכאורה לזוז קצת ימינה.
כן, זה סופר, תהליך מאוד מאוד מעניין, שבעצם היה מהלך, הרי גם היסטורית, בעבר המפלגה הדמוקרטית באמת הייתה מפלגה סופר לבנה, וזה השתנה עם התהליכים של הקואליציית הנודיל, ואחרי זה מהפכה של זכויות האזרח. ואגב, הצד המשלים לכל מה שדיברנו עליו, זה שאני, מיטב זיכרוני, יותר ויותר מצביעים לבנים משכילים, גם עוברים למפלגה הדמוקרטית. זאת אומרת, כאלה שגם בעבר, ממעמד יחסית גבוה שכן הצדו לרפובליקנים, אז הם זורמים לשם, וכאילו מתרחקים מהמפלגה הרפובליקנית, כל מיני מצביעים כאלה, אז באמת זה יכול להיות, שלא יודע, אולי כמה עשורים נראה היפוך מושלם של הדבר הזה של בין המפלגות. וכל הסיפור הזה חוזר באמת לנקודה שציינת אותה, בעצם הסיפור, המאבק בין קו השסע התרבותי נקרא לזה לקו השסע הכלכלי. הרי בחירות הן תמיד נערכות סביב איזה קו שסע מסוים, אפילו יותר מאחד, שכל המפלגות מסתדרות מאחוריו. כמובן שזה לא, במדינה כמו ארצות הברית, שיש בעצם רק שתי מפלגות, זה מאוד מורכב, כי שתי המפלגות צריכות להסתדר סביב זה, ולכן הם בעצם, יש בתוך המפלגה הבדלים משמעותיים, אבל ככה, אני חושב שהסיפור הזה, האם השאלה בעולם מהשאלה התרבותית, והאם השאלה הכלכלית, היא מלווה אותנו ככה בהרבה דברים, וגם שואלים את זה לגבי, לא יודע, הברקזיט, והעלייה של טראמפ, ומה שקורה בישראל, ובכלל כל התהליכים של הפופוליזם שקורים בעולם, כי מה גורם לכל הדבר הזה, ומה הפתרון לכל הדבר הזה, ומה המפלגות צריכות להתמודד, וזה באמת ככה סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שאני חושב, השמאל כל הזמן נתקע איתה, כי בעצם המעמד הפועלים הזה שהוא מדבר אליו, שכאילו אמור להיות לטובתו באמת הכלכלי, הוא הרבה פעמים יותר שמרן תרבותית, בטח מהאזורים היותר ליברליים היום באליטה, בישראל וגם בארצות הברית כמובן עוד יותר, ובקומות גם באירופה, וזה ככה אתגר מאוד משמעותי שהמפלגות מנסות להתמודד איתו. אני כן חושב אגב שאמרת כאן לגבי טראמפ, צריך להגיד שטראמפ הוא דמות יותר מעניינת כאילו בהקשר הכלכלי מהרפובליקנים הקלאסיים. המדיניות שלו היא כאילו נקרא מדיניות מעורבת. יש פער, אני חושב, קודם כל, בין מה שהוא מדבר למה שהוא עושה. כאילו, מדבר יותר שהוא לטובת האנשים החלשים מאשר שהוא עושה, אבל זה גם משמעותי, והוא גם כן עושה דברים מסוימים שהם כאילו לטובתם, דוגמה מה שהיה בקורונה, וגם עוד כל מיני צעדים, כמובן במקביל להורדות מיסים משמעותיות ופעולות לטובת עשירים. כאילו, אני חושב שגם בהיבט הכלכלי, לפחות חלק מהאנשים החלשים יותר כלכלית, כן יכולים להתחבר אליו יותר מאשר לכל מיני מולטי מיליונרים כאלה שרפובליקנים שממש יש להם סלידה מהם. וזה כן מהלך, ואגב, חלק מהם באמת בורחים מהמפלגה הרפובליקנית. זאת אומרת, אנשים, כל התהליך של הרפובליקנים כאלה שתורכים בביידן, זה באמת אנשים מאוד עשירים שהם בורחים מהמפלגה הרפובליקנית, הם לא יכולים להסתדר עם הגישה של טראמפ.
אני מסכים איתך קודם כל על מה שאמרת על טראמפ, שזה באמת מעורבב, ואני חושב שזה גם קצת מערבב אנשים, אנשים לא יודעים בדיוק איך לקרוא את טראמפ מבחינה כלכלית, אני לא חושב שמספיק אנשים יודעים שהוא, אתה יודע, קיצץ מסים לתאגידי ענק, ושוב, אם אני חוזר לנאום האומה של ביידן, שהיה דווקא נאום מצוין, שלא יודע איזה כדורים נתנו לו, אבל שהמשיך ככה, אבל הוא באמת דיבר הרבה על זה, כלומר, הוא ניסה לתקוף את טראמפ בעיקר, כמובן, האיום על הדמוקרטיה זה דבר מאוד חשוב, הוא עושה גם את זה, והפלות וכו', אבל היה שם הרבה חלקים, שהוא בעצם אומר, תקשיבו, האיש הזה לא באמת פופוליסט כלכלי, ובעצם בסופו של דבר בכיס של התאגידי הענק וכו'. לגבי מה שאמרת מקודם, זה בעצם, הייתי צריך להגיד את זה, כי המסקנה שלך היא מסקנה בדיוק מסכמת כל הסיפור הזה. בעצם, אתה יודע, אנחנו יודעים, זה תהליך מאוד ארוך שקורה גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם, שהמפלגות שמאל במרכאות הופכות להיות מפלגות של מעמד בינוני גבוה והאליטות הכלכליות וההפך, ובעצם זה לא צריך להפתיע אותנו לכן, שאם, ש, 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 שאנחנו מתחילים לראות את זה גם בארצות הברית, לא רק בקרב לבנים, כלומר עד עכשיו זה התופעה של לבנים, ועכשיו זה מתחיל להיות לתופעה של כולם, וזה די מרתק, ומצד אחד זה ברור שזה מפחיד לחשוב שהמפלגה הרפובליקאית היא מפלגה של מעמד הפועלים, והמפלגה של לכאורה שמאל כלכלי היא מפלגה דמוקרטית, זה ממש בעייתי, ואם זה נכון אז אתה יודע, אנחנו עלולים בעתיד לראות תופעות כמו מרץ שאתה יודע, מדברת לפעמים בשפה של שמאל כלכלי, אבל ברור לכולם שזה לא מה שהבייס שלה רוצה, ובסופו של דבר היא לא באמת תניע שינויים מרחיקי לכת בתחומים האלה. אבל אולי דווקא, תגידי לי מה אתה חושב על זה, אולי בעצם סוף סוף נוכל בארצות הברית להפסיק לדבר על גזע. כלומר, ברגע ש, זה כבר לא השסע העדתי, השסע הגזעי שמפלג את האמריקאים אלא סוגיות אחרות, בעצם אנחנו הופכים להיות חזרה למדינה שבה החלוקה, כמו שהיא הייתה למשך הרבה שנים בעידן הנודי למשל, החלוקה היא בעיקר מעמדית, כלומר שבעצם יש החלוקה הפוליטית היא מעמדית, ואז בעיניי יש משהו, למרות שזה לא חלוקה שהייתי רוצה לראות, אבל אולי דווקא כשחוזרים לעולם שבו החלוקות הן מעמדיות, אז נוכל גם, אתה יודע, השיח המעמדי והדיונים המעמדיים יתחזקו. אני חושב שזה כבר קורה, אני חושב שזה אחת הסיבות שביידן זז שמאלה, אבל סתם מעניין לחשוב, כאילו, כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל היום על השכלה, שזה פחות או יותר המדד הכי טוב למעמד, אז המגמה היא אפילו יותר בולטת מהמגמה של ההיספנים והשחורים. כלומר, באמת יש פשוט נהירה של אנשים לא משכילים למפלגה של טראמפ וההפך.
כן, פיקטי קרא לזה מפלגות ברהמינים, אני חושב, שהוא
כן, בדיוק,
ציין את הקסטה העליונה בהודו,
בדיוק.
שכל המפלגות שמאל בעצם העולם המערבי הופכות את המפלגות ממש של האליטה, גם הכלכלית, גם התרבותית, וככה האוכלוסיות יותר חלשות ומוחלשות עוברות לימין. כן, זה בצורה מאוד בולטת גם מפלגות ימין קיצוני באירופה, יש להם תמיכה הרבה פעמים בקרב המעמדות היותר חלשים. כן, זה תהליך מאוד, יש בזה יתרונות, כמו שאתה אומר, שהשיח יהיה מעמדי, וזה גם הרבה חסרונות, כאילו, וגם צריך להגיד באמת מה שאנחנו רואים, שפחות בחלק מהמקומות, שבאמת המפלגות הפופוליסטיות, מימין, לא באמת מציעות פתרונות שמאליים למצב, זאת אומרת, הם, לפעמים הרטוריקה שלהם כזאת, והדברים שהם עושים בפועל הם שונות, לפעמים הם פשוט מציעים דברים, לא יודע, מאוד קיצוני, כאילו, אתה יודע, מיני, נגיד, כמו שקרה בארגנטינה. מין איזה פתרון ליברטריאני כזה פתאום, שהוא כאילו מבלבל חלק מהאנשים, וחתם גם פוגע באליטה, אז אולי זה לא פתרון לגמרי ימני, זה שהשיח הזה נהיה מעמדי, ושהמעמדות החלשים כאילו בורחים לימין, זה לא תמיד הופך את השם דברים בין מושגים יותר סוציאליסטיים, וככה מערבב את כל הנתונים במערכת.
נכון, אני גם רוצה עוד דבר, שמחלקים דברים לתרבותי וחברתי, סוגיות כאילו, אז זו שאלה מעניינת איפה נופל הסוגיה של הגירה, כי אני חושב שאצל המעמד הגבוה, הם תופסים את זה כסוגיה תרבותית, נכון? פלורליזם, נגד הגזענות וכולי, ואני חושב שדווקא המעמדות הנמוכים תופסים את זה כסוגיה כלכלית, של, אתה יודע, שוק העבודה, ואני לא רוצה שיהיו פה עכשיו מיליונים של עובדים לא חוקיים שיוכלו לשבור את שוק העבודה ולהתחרות וכולי, ואנחנו רואים בשנים האחרונות שהשכר של העובדים הכי חלשים בארצות הברית עולה, אולי הם חוששים שהם יאבדו את היתרונות האלה. בקיצור, אז אני חושב שגם חשוב הגירה במובן הזה, זה קצת תחום מבלבל, כי בסופו של דבר יש פה כמובן אספקטים כלכליים ברורים, לא רק מעבר של סחורות, גם מעבר של בני אדם משפיעים מאוד על שווקים, במיוחד שוק העבודה, וזה נורא מעניין אצל האליטות, אחד הדברים שהאליטות האמריקאיות עד היום, ואפילו רואים קצת ברני השתנה, כלומר אם אתה רואה, דיברתי על זה עם ארז מגור לא מזמן, והוא הזכיר לי שאתה מסתכל על נאומים ישנים של ברני, והוא ממש דיבר נגד open borders, ודיבר, כאילו די היה, אפשר להגיד, היו לו היבטים שהוא נגד להגירה מסיבית, ואני חושב שדווקא בפריימריז השני ב-2020, אתה רואה שהוא בעצם, אתה יודע, הקיף את עצמו בצעירים פרוגרסיביים, חלקם אפילו ממש ווק, חלקם אני רואה אותם עכשיו בטוויטר, לא ברני, אבל היועצים שלו אז, והם מדברים קצת שטויות על ישראל, ואז אני מבין שאולי היה שם איזושהי בעיה ב-2020, אבל בכל מקרה אני חושב שברני בהחלט היה ככה פעם, וצריך לזכור את זה שזה בהחלט גם סוגיה כלכלית, אבל זה ממש עדיין לא פוליטיקלי קורקט כאילו לדבר על זה בקרב אנשים מסוימים. אני מכיר הרבה אנשים עכשיו בשמאל הפרוגרסיבי שמאוד כועסים על ביידן, על זה שהוא בעצם היה מוכן בכלל להתפשר על הנושא הזה עם הרפובליקאים, וגם זה מעניין, אפילו כלכלנים, זה נורא מעניין בארצות הברית, שיש איזשהו שילוב מאוד מאוד מעניין, קשה לי בדיוק לשים את האצבע על זה, אבל שילוב של האנשים שמאמינים בשוק החופשי, עם אנשים שאתה יודע, נורא כאלה, מציגים את זה באור כזה של אנטי גזענות וכולי, והם כזה, כשאתה בכלל מציע את ההצעה, את הרעיון, שלא בטוח שהגירה זה דבר טוב לכלכלה, או אני אתקן, לא בטוח שהגירה זה דבר טוב לכולם בכלכלה, אז הם פוסלים את זה לחלוטין, אומרים, מה פתאום, הגירה מגדיל את הביקושים, זה נותן יותר עבודות לכולם, ווואלה, אני פשוט לא יודע אם זה נכון בשביל מעמד הפועלים הכי נמוך, אני פשוט לא יודע, במיוחד באזורים במקסיקו וטקסס וכולי, ואני חושב שזה שאנחנו לא יכולים בשמאל, אפילו בארצות הברית, לנהל שיח סביב הנושא הזה, כי הוא כל כך רגיש, ואתה רק רומז שאתה אולי רוצה להגביל קצת את ההגירה, ופוסלים אותך ועושים לך קנצל, אז אני חושב שזה טעות, ואני חייב להגיד לך, כבר דיברנו על זה בפודקאסט הזה, אני חושב שזה בעיה גם באירופה, אני חושב שבסופו של דבר, אין למפלגות הימין הפופוליסטיות הרבה מה להציע לבוחרים האירופאים, חוץ ממשהו על הגירה. אני חושב שזה באמת חלק, הקלף הכי חזק שלהם.
אני מסכים, קודם כל צריך להגיד שמה שתיארת זה עמדה קלאסית של איזה ליברלים כאלה, כמו אקונומיסט או וול סטריט ג'ורנל, זרימה חופשית של הון ושל עבודה, זה באמת העמדה הקלאסית של הגישות האלה. אני חושב שבאמת המחקרים...
רגע, אתה חושב שזה העמדה הקלאסית שלהם גם לשלב את זה עם איזושהי שפה ווקית קצת של גזע ונגד, וכאילו, אתה יודע, פוליטיקת זהויות, כלומר... אתה חושב שזה גם החלק שלהם? כי ברור שהחלק של השוק החופשי זה כן, אבל אתה חושב ש... כי זה השילוב שאני מזהה בשמאל האמריקאי. כן. אולי אתה צודק, אולי זה
לא,
גם שם. אולי אתה צודק.
השיח הרוק מלגמרי לא בטוח, היה... אבל... כן, בדיוק, אבל הטיעון הליברלי, העולם הוא שטוח כזה, אתה יודע, זה חלק מה... כאילו כל הגישה העקרונית של הדבר הזה. אני חושב, תראה, באמת המחקרים, כאילו הכלכליים פרופר, אומרים שלטווח הבינוני או הארוך זה באמת טוב לכלכלה, אבל באמת פשוט השאלה כאן, אני חושב, זה... בסוף אתה גר בשכונה חלשה, כאילו באיזשהו מקום, ומגיעים לך עובדים יותר חלשים, שבטווח המיידי לוקחים לך את העבודה, ואגב, אפילו לא לוקחים לך את העבודה, הם אנשים חלשים, השכונה יורדת ברמה הכלכלית שלה, מן הסתם גם להיות יותר פשיעה וכאלה, כי פשוט ככה זה עובד, כי הם אנשים פשוט יורדים ברמה הזאת, לא בגלל שהם פושעים דווקא אלה שנכנסים, אלא בגלל שהרמה הזאת זה כלום יותר נמוכה, אנשים צריכים יותר להסתדר, הבית ספר יורד ברמה שלו, אנשים לא יודעים את השפה, זה כאילו בסוף, המערכות של השכונה כמובן גם, אגב, יש עוד הרבה אנשים מעמיסים על כל המערכות של הבריאות, של החינוך, של הרווחה, כל המערכות העירוניות, זה בסוף כאילו, אתה יודע שמשלם את המחיר באופן ישיר של הדבר הזה, גם אם כאילו ברמת המאקרו, ואפילו אולי בטווח הבינוני והרחוק, זה אפילו יהיה טוב לך, כאילו בסוף זה נופל עליך, הנטל נופל על האנשים האלה, זאת אומרת, אתה יודע, סתם, אתה מסתכל אפילו על הסוגיה המורכבת, כאילו שהיא סוגיה לא פשוטה של דרום תל אביב, בסוף כאילו, בגלל אגב מדינת ישראל, ובגלל בחירה שלה, וזה שהיא החליטה לשים שם את העובדים הזרים, ואת המבקשי מקלט, בסוף הנטל מאוד משמעותי על האנשים שחיו שם, כאילו אולי הסופר חלשה שנכנסה למקומות האלה, שקשה לה להסתדר. אנשים גם, צריך להיות כאילו כנים, רוב האנשים אוהבים לגור יחסית למשתב, מי שנראה להם דומה להם ובתרבות שלהם, וזה, הם בסוף צריכים להתמודד עם הדבר הזה ולחיות איתו. וכאילו אי אפשר להתעלם מזה, אני חושב, ולהגיד שלטובת המקרו-כלכלה בסוף זה טוב שיש הגירה. בסוף שאנשים שנושאים בנטל הישיר של הדבר הזה, וזו באמת של סוגיה סופר סופר מורכבת, כי באמת יש כאן גם עניין מצד אחד של בטח מבקשי מקלט ופליטים, וזו סוגיה כאילו הומנית, ויש בסיפור האמריקאי, יש גם את האתוס האמריקאי של הגירה, וגם באמת אנשים שהם בעצמם מהגרים וילדים של מהגרים בארצות הברית, והם כאילו רואים בכל התנגדות לדבר הזה כפגיעה אישית בהם, וגזענות כאילו נגד המקום שהם באים ממנו. זו באמת של סופר מורכבת, שאני מסכים איתך שזה קורה את השמאל, ואין ספק שזה הדבר המשמעותי ביותר שמפיל שמאל באירופה, אגב, וכשאתה רואה מפלגות כמו שקרה בדנמרק, שהמפלגה הזאת הדמוקרטית שם חתכה יחסית ימינה בנושא של ההגירה, למרות שנשארה לגמרי באותו מקום בהקשר חברתי כלכלי, ומצליחים לאכול שם בשלטון בצורה מרשימה, וגם דיברנו כאן על המפלגה בגרמניה החדשה, שהתפצדה מהדלים, כן, שהיא בכלל נכון. חתכה כאילו ימינה בכל הקטעים של הגירה ושמאל, והקטעים הקשרים החברתיים כלכליים, כן, זה אתגר, סיפור מאוד, מאוד משמעותי ומעניין יהיה לראות מה, כן. מה ההתפתחויות שלו.
אני כן רוצה להוסיף רק שהדרך שבו טראמפ ספציפי מדבר על הגירה, זה כמובן דבר מאוד מכוער, עם באמת סממנים...
גזענות...
כמעט נאצים, הם, אתה יודע, הם טמאים, והם הולכים להיכנס לדם של האומה שלנו, ולהרעיל אותו, ובאמת נשמע ממש כמו היטלר. כן, ודבר גם אני רוצה להוסיף בהקשר הזה, זה שבסופו של דבר הוא לא, טראמפ לא, הוא לא באמת יודע לדבר על זה באיזושהי שפה אחרת, וזה באמת מסוכן מאוד. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד על ההיספנים ספציפית, כי אני חושב שבאמת המגמה העיקרית ששם, יש מגמה עם השחורים, והיא מעניינת, אבל בסופו של דבר, ואז השאלה היא גם מי הולכים להיות ההיספנים של העתיד. כלומר, יש טיעון שאני אולי מתחיל לקבל אותו, שההיספנים דומים יותר דווקא מבחינה היסטורית, נגיד ניקח לאיטלקים. אתה יודע, מאגרים, קתולים, שמגיעים לארצות הברית, הם נראים קצת אחרת, הם יותר כהים, לא תופסים אותם כלבנים לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ואז בסופו של דבר, אתה יודע, הם לא שחורים, זה אולי הדבר הכי חשוב, והם עושים את המעבר הזה בעצם להלבנה, והופכים להיות חלק ממעמד הפועלים הלבן, האתניק ווייטס, מה שנקרא. ואני חושב שאם ההיספנים עושים את המעבר לאתניק ווייטס, אז הסיפור הזה הוא בעצם בכלל מאוד קל כאילו להבין אותו, כי אז זה באמת פשוט אחד לאחד, טראמפ הופך להיות מפלגה של מעמד הפועלים הלבן המורחב, נקרא לזה, ואתה יודע, זה יש את אצלנו בלי יונה, בחוג למשפטים בחיפה, היא, אני חושב שהיא כותבת גם ממש מאמרים על זה, אבל היא עושה השוואות מאוד מעניינות, כדי יודע, לפעמים זה ברמה של כאילו, אתה יודע, מי הכי דומה לערבים, כאילו בפוליטיקה הישראלית, הערבים זה קצת כמו השחורים כן. וכולי, ויש לה טיעון, ואני חושב שהוא נכון, שהמזרחים הישראלים, הם מזכירים הכי הרבה את מעמד הפועלים הלבן בארצות הברית דווקא. אתה יודע, מכל מיני סיבות אפשר להתחיל להיכנס ולהתווכח על זה, אבל אני חושב שיש הרבה אמת בהשוואה הזאת. כלומר, אני חושב שזה טעות לחשוב, אני יודע, הפנטרים השחורים וכולי, אני חושב שזה טעות להשוות בגלל שיש פה ערבים במדינה הזאת, ובגלל שבכל זאת יהודים וכל מיני דברים אחרים, אני חושב שזה באמת טעות אולי להשוות, שוב, כל ההשוואות האלה זה אולי טעות, אבל זה טעות לנתח את הפוליטיקה של מזרחים דווקא כמו הפוליטיקה השחורה בארצות הברית, אבל דווקא כן לראות אותם כמעמד הפועלים הלבן, זה מאוד, כאילו, אתה יודע, זה, ביבי יש לו את הבייס המזרחי, לטראמפ יש את הבייס של מעמד הפועלים, שניהם כדי נפגעו מהגלובליזציה ומתהליכים של כלכלת הידע, הם כועסים על האליטות שהפקירו אותם, יש פה עניינים דתיים, הם יותר מסורתיים מבחינת תרבותי, כלומר, זה באמת מסתדר, זה מסתדר בהרבה מובנים, ולכן אם אנחנו רק שמים את ההיספנים בתוך הרובריקה הזו, אז פתאום הכל, אתה יודע, היספנים הם פשוט המזרחים.
כן, אגב, בהקשר הזה, יש איזה טיפוסית מעניינת שאני עוקב אחריה כבר הרבה זמן, ואני צופה בתהליך לא יודע, התערללות שלה, אתה בטח יודע מי זאת, בתיה אונגר סרגון.
כן.
היא טיפוסית. אחת יהודיה גם כזה, נראה מסורתית כזה אפילו, יהודיה אשכנזית, זה הצחיק אותי, קצת כמו, קצת על דקן כזה של גדי טאוב או אבישי בן חיים כזה, ואני רואה בשיח אמריקאי, שהיא כאילו הטענה שלה, אני מאוד אפשרת אותה, היא קצת עודת באמת שהאמריקאים הדמוקרטיים, כאילו נהפכו לפלגה של אליטה, והפקירו את המעמד פועלים הלבן, כאילו דברים שיש בהם היגיון, וכאילו מזה אבל היא חותכת לקצה, והיא נהיית טרומפיסטית כזאת, מתראיינת את סטיב בנון כאילו, ונהיית, כאילו המסקנה של זה מדי שהם הפקירו את המעמד פועלים הלבן, צריך להיות ימין פופוליסט משוגע וגזעני כאילו. זה המסקנה שלה מהדבר הזה, ששמע, זו תופעה מדהימה, כאילו, אתה יודע, נגיד, אני באמת חושב שזה, אגב, זה יותר דומה לגדי טאוב בישראל, הרי הטענה של גדי טאוב שנים הייתה, טענה כאילו סוציאל דמוקרטי, הוא אמר, השמאל נהיה אליטיסטי, הוא נהיה פוסט מודרני, הוא מזניח כאילו את הסיפור הכל, הוא לא מספיק שמאל, הוא לא מספיק מעמדי, הוא לא מספיק מתעסק באנשים החלשים, הוא גם לא מספיק ציוני אותן, ואז כאילו מהטענה שהשמאל לא מספיק שמאל, אז אני ימין קיצוני עכשיו. כאילו, פשוט איזו קפיצה כזאת, כאילו, מהטענה שיש בה הרבה היגיון, כאילו, פשוט קפיצה מטורפת, כאילו, לצד השני, שפשוט קשה להבין את זה, אנשים כאילו עוברים תהליך שלי, אני גם אני עוקב אחריה כבר כמה זמן, היא פשוט עובכת ומקצינה כאילו עם הזמן.
אתה צודק, וגם בגלל זה אני מכיר הרבה אנשים, ודיברתי על זה קצת עם אסף ציר בפודקאסט שלו, לא מזמן על הווק, ואני באתי יותר ביקורת על הווק ממנו, אבל הוא העלה שם נקודה חשובה, שהוא צודק שכאילו לפעמים, אתה יודע, אתה שומע מישהו שכאילו מבקר את הווק, ואז אתה כזה פתאום מגלה, אתה יודע, שנה אחרי זה שהוא מגה. זה בהחלט,
אתה מזהה מישהו שמתחיל להיות זה, אתה יודע שהוא הולך להיות ביביסט, כאילו עוד שנתיים הוא ביביסט.
בדיוק. אז בהחלט צריך לחשוב איך אפשר לעשות ביקורת על האליטות, בלי שזה בסוף ייגרר לימין פופוליסטי וגזעני וכולי. ובסופו של דבר, אני חוזר אולי לנקודה הראשונה שדיברנו אותה בשיחה הזו, של מה בעצם מושך את אותם מצביעים לא לבנים למפלגה הרפובליקאית, מה החלקים במשיכה הזאת שדווקא השמאל יכול כן להתערב ולהפעיל להחזיר אותם, וזה לא פשוט. ודבר אחרון, רק אני אגיד בכל הסיפור הזה, שיש פה בדעתי גם פשוט בעיה של בכלל בארצות הברית ובעולם, שברגע ש, אתה יודע, מערכות החינוך מתדרדרות, ויש פערים מטורפים בארצות הברית במערכות החינוך בין ילדים לבנים ולא לבנים. אני תוהה באמת כמה אנשים פשוט גדלים עם, עם בעיה של באמת חוסר יכולת להעריך את הפוליטיקאים שלהם בצורה שאתה יודע, היא איכשהו קשורה לאינטרסים האישיים שלהם. זה נורא עצוב. בתור פופוליסט אני מאמין בסופו של דבר שאנשים הם חכמים והם יודעים מה הם רוצים והם צריכים לגשת לזה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כן להתחיל להבין שיש פה בעיה, אולי זה גם הטיק טוק, אולי זה הסושל מדיה, ולנסות ליצור דרכים שבאמת אנשים יוכלו לזהות למה האנשים האלה הם מסוכנים, או להבין למה לפעמים הם מנצלים אותם בצורה צינית, או למה בסופו של דבר הם עלולים לבגוד בהם. ודבר אחרון שאני אגיד לכל הסיפור הזה, זה שיש גם תיאוריות קונספירציה שמאוד רצות חזק במפלגה הרפובליקאית עכשיו, וזה בעצם מתחבר לבעיות האלה שדיברתי.
מה, כל
ההחלפה?
בדיוק,
באתי
להגיד,
תיאוריית ההחלפה, שהיא בעצם תיאוריה שקשורה להגירה, כלומר, מי שלא יודע, אותו טראמפיסט שעשה את הפיגוע בבית כנסת בפיטסבורג, מה שהפריע לו, זה לא שהם היו יהודים, מה שהפריע לו זה שהם יהודים שעזרו למאגרים לא חוקיים, או מאגרים חוקיים, הם היו, אתה יודע, בישראל, בארצות הברית היום, בתקילות האלה, אין הרבה עניים יהודים, אז הרבה פעמים הם פונים לעזור לעניים אחרים, והרבה פעמים העניים האלה הם מהגרים, ואז מתפתח,
כן,
אתה יודע,
זה לא רק
התיאור...
זה, אגב, יש ארגון ענק, ארגון שהקים אותו כאילו למען פליטים יהודים, כבר לפני
נכון,
איזה 150-200
נכון.
שנה, ובאמת היום הוא עוזר בעיקר לפליטים
נכון,
היספנים, כאילו...
בדיוק, צודק, בדיוק, בדיוק, ואז זה הפך להיות חלק מאוד מרכזי מתיאוריית החלפה, זה הסיבה למה אז בשרלוטוויל הם צעקו, the Jews will not replace us, הם בעצם, ואז יש פה קטע באמת מפחיד, שבו הסוגיות האלה הופכות להיות סוגיות קונספירציות אנטישמיות מימין, וזה, אתה יודע, מעציב אותי שאנשים ממעמד הפועלים נשאבים לתוך הדבר הזה, בעיקר כי, אתה יודע, אף פעם לא לימדו אותם, הם אף פעם לא קיבלו את ההזדמנויות לקבל חינוך, שבו הם יוכלו לפרק מהר מאוד את הטיעונים האלה וכולי, וזה מאוד מסוכן.
כן, תשמע, זה דבר מאוד מתסכל גם בישראל, כאילו, יש השיח נהיה זה נהיה כל כך מקוטב, כאילו, שאנשים פשוט צריכים רק להגיד את העמדה הנכונה, ובכלל אין שום משמעות לביצועים שלהם, לשאלה אם מצביעים או לא, זה ממש פוגע בבסיס של הדמוקרטיה, כאילו, באמת נראה לי, אחד הדברים הכי בסיסיים בדמוקרטיה, זה שבן אדם, הוא הולך לבחירות, ואז הוא נשפט על המעשה, הוא היה טוב, יצביעו לו, הוא לא היה טוב, לא יצביעו לו, כאילו, זה הופך כל כך מקוטב, ורק המחנה ששייך עליו משפיע, בכלל לא משנה מה אתה עושה, זה כאילו, פשוט אין שום תמריץ לפוליטיקאים פשוט לעשות דברים טובים, אתה יודע, אגב, בארצות הברית זורם את זה בצורה נורא קיצורית, נראה לי, עם ביידן עכשיו, עם התוצאות הכלכליות שלו, שכאילו, באמת, שמה, זה פשוט, כאילו, אתה מסתכל על כל המדדים, ממש, כמעט כולם, הם פשוט מעולים, כאילו, בטח כמו את השוואה, ואתה רואה את הסקרים, כאילו, אומרים, הדמוקרט, כאילו, כולם אומרים, טראמפ יטפל טוב בכלכלה, הכלכלה במצב קטסטרופה, יש את כל מיני הסברים על האינפלציה וזה, אבל אפילו ירדה משמעותית, כאילו, זה נורא מדאיג הדבר הזה, שאין הלימה, כאילו, בין מה שההרגשה של אנשים למה שקורה בפועל. אגב, הבחירות המקומיות דווקא בירושלים, איפה שאני גר, ומצביע כבר קצת, נתנו לי איזו הרגשה טובה בהקשר הזה, כי אני זוכר לפני 4-5 שנים, היה בחירות מאוד מאוד צוערות שם, ומשה לאון היה כאילו המועמד של החרדים, ומאוד הייתה ככה התגייסות נגדו, והוא באמת מעט הפסיד ממש פער של איזה 1,000 קולות, ועכשיו לא היה אף מועמד מולו, כי באמת צריך כל עושה עבודה טובה, כאילו צריך להגיד לא מושלמת, יש לי הרבה דברים בעיות איתו, כל מיני בעיות מהותיות אפילו, אבל צריך כל עושה עבודה טובה, החזיק את העיר, הדברים נראים שמשתפרים, כל הציבורים נכנסים מרוצים ממנו, וכאילו, ולכן גם הציבור הליברלי וגם הציבור החרדי והשמרני יותר בעיר, כאילו פשוט לא עומד מועמד מולו, והוא קיבל באמת, הוא עמד, אבל מועמד חצי קש כזה, שהוא עשה את זה, לא חשב שהוא באמת יזכה, ובאמת קיבל אחוזים מאוד גבוהים, וזה כן טיפה נתן לי עידוד שכזה, שאם מישהו בסוף עושה עבודה טובה, אז אנשים כן בסוף בוחרים בו, לפחות ברמה המקומית. אגב, זה תמיד גם מה שאמור לעשות הברית, שלפחות ברמת הסטייט, כאילו, המחוז והעיר, אתה יכול להיבחר, כאילו, עם אפילו אם אתה שייך למפלגה השנייה מה...
נכון, זה פחות פרטיסן.
האוריינטציה של המחוז, אם אתה כאילו, אם אתה טוב, אתה עושה עבודה טובה
נכון,
כאילו,
זה נכון. זה נכון, זה פחות פרטיסן, למרות שגם זה הולך ודועך עם הכיתוב. כן, תשמע, אני בסופו של דבר עדיין מאמין בזה. כלומר, אני כן מאמין שבסופו של דבר, אם אתה משפר את החיים המטריאליסטיים של האנשים, אז הם יראו את זה והם יתמכו בזה, והביקורת שלי על השמאל של ה-30-40 שנים האחרונות, זה שהם לא עשו את זה, כלומר, לא, החיים של האנשים לא השתנו בצורה משמעותית, שברק אובמה היה בשלטון, להרבה מהם זה אפילו התדרדר, והחיים המטריאליסטיים של הרבה ישראלים לא השתפר, לא בשנה הזאת של ממשל השינוי, למרות שזה לא פייר אולי, למרות שבואו, אם היינו נותנים להם גם 10 שנים, זה לא היה משתפר כנראה,
לא ניסו אפילו, כאילו, אתה יודע, אני באמת לא פרקתי בשלם כשעשו את כלום, כן.
בדיוק, לא ניסו שום דבר, בדיוק, ואז כן אני חושב, אבל מצד שני, אתה צודק לגבי ביידן, כי ביידן בכל זאת, נכון, הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, הוא לא יכול לעשות, וחלק, דיברנו על זה מספיק זמן, וחלק הוא עשה, ואז ביטלו לו את זה, אבל בסופו של דבר זה באמת יהיה אסון נוראי, למרות שבפרק אחר, אני אסביר לך, אם ביידן יפסיד, איך אני יכול להפוך את זה לספין שמאלני, אז אל תדאג, כבר חשבתי על זה, אבל אני מאוד מקווה שלא נגיע לזה.
אגב, רצה לעשות פרק שבאמת נדבר קצת, בארצות הברית וגם דיברנו על זה באחד הפרקים, יש ממש מסרטטים תחזיות אימה, מה יקרה לטראמפ ינצח, ודווקא מעניין לדבר מה יקרה ביידן ינצח, זאת אומרת, התוכניות שלו, מה הוא ינסה לעשות, מה יהיה שונה מהכהונה הזאת, כאילו זה נראה לי גם סוגיה מאוד...
כן, במיוחד אם יהיה לו...
אחד הבתים לא יהיה אצלו, כן.
כן, לא, לא, אז זה לא מעניין, כי אז הוא לא יכול לעשות כלום, התשובה היא כלום, אבל אם יהיה לו 51 סנטורים, כמו שיש לו עכשיו, כמובן עכשיו אלינו את הקונגרס, אבל אם יהיה לו 51 סנטורים והקונגרס, זה כבר נהיה בהחלט מעניין, וזה באמת, אני מניח שהוא יוציא מהמגירה כל מיני תוכניות שהיו לו בשנים האחרונות, אבל בסופו של דבר...
כי אגב, סינמה לא מתמודדת, נכון? סינמה פרשה, נכון, של אחד המורדים של זה, ומנצ'ין, אבל הוא כן מתמודד?
אתה רוצה שמנצ'ין יתמודד, זה הבעיה עם מנצ'ין, מנצ'ין הוא הדמוקרט היחידי בעולם הזה, שיכול להביא לך את ווסט וירג'יניה, אז זה מה שעצוב במנצ'ין, זה שמצד אחד אתה רוצה, אתה יודע, שהוא יפסיק לקלקל לך את כל התוכניות, מצד שני, אם זה לא הוא, אז זה ברור שזה באמת, זה די מדהים שהוא מצליח ומנצח במדינה הזאת, זו מדינה אולי הכי אדומה במובנים מסוימים בכל ארצות הברית, אגב, גם אולי הכי ענייה בכל ארצות הברית, אז שוב אנחנו רואים איך מעמד הפועלים הלבן במקרה הזה הלך לטראמפ, אבל כן, בסופו של דבר, אנחנו באמת, הבחירות האלה בארצות הברית הן גורליות, לא רק לארצות הברית, אלא גם לכל הטיעונים שלי באינטרנט ובטוויטר, שזה כמובן הרבה יותר חשוב.
כן, בסדר גמור. האמת שבאמת יש כל הדברים האלה הרבה השלכה על ישראל, אני חושב, על מה שקורה כאן, כי באופן מאוד ברור, גם בישראל הדברים הופכים ליותר ויותר תרבותיים, הפכו לפחות יותר ויותר תרבותיים עד 7 באוקטובר, ועכשיו הם חזרו במובנים מסוימים להיות על הסיפור המדיני, עם ערבוב של הסיפור התרבותי, וכאילו עוד פעם העניין הכלכלי, לפחות על פניו, כאילו נדחק מאוד הצידה.
אגב, בישראל אני חושב שתרבותי ומדיני זה די אותו דבר, נכון?
כן, זה דומה, כאילו יש חפיפה גבוהה. כן, יש חפיפה גבוהה. יש אזורים כאילו באזורים התרבותיים שהם כאילו בצד היותר ליברלי, שהם כן ימין מדיני יחסית, כאילו, אתה יודע, כמו... או לא יודע, מגנץ עד סער כזה, שהוא כאילו תרבותית הם יחסית ליברליים, אבל הם כן יותר ימין מדיני, אבל כן, נכון, זה בסך הכל יחסית חופף, חופף אחד לשני, ובאמת השיח הכלכלי בישראל הוא מאוד נדחק הצידה, למרות שברור שהוא קיים, והוא כאילו מזין בהרבה מובנים את הדברים האחרים. שאגב, אני חושב שזה באופן כללי על כל הוויכוח, זה באמת ויכוח ארוך כאילו בין כלכלנים לסוציולוגים ובין ימין לשמאל, כאילו ממה נובע המשבר של הדמוקרטיה עכשיו מכלכלה או תרבות, שזה אפשר להגיד כאילו משהו אחד, ובאמת יחסית הרבה מחקרים היום טוענים שזה באמת ההיבט התרבותי יותר, אגב מחקר מאוד מעניין של נועם גדרון הראה שזה לא שהעמדות של אנשים השתנו, אלא שהם פשוט יותר מצביעים עכשיו על הנושא התרבותי מאשר הנושא הכלכלי, זאת אומרת העמדות שהם נשארו אותו דבר, אבל עכשיו הם, כשהם באים לקלפי להצביע, הם מצביעים בגלל הסיפור התרבותי יותר מאשר פעם. שזה נקודה מאוד מעניינת, הם עשו מחקר ככה מאוד גדול של סקר עמדות גדול באירופה, והראו את זה על פני הרבה מאוד מדינות, שזה מה שהשתנה, העמדות נשארו אותו דבר, כשאנשים נותנים משקל יותר גבוה לעמדות שלהם.
תשמע, אם אתה מרגיש שכל המפלגות הן מפלגות ניו-ליברליות ואין הבדל, או שאתה מרגיש שבמילא בנק המרכזי הוא זה שמנהל את המדיניות, ואין פוליטיזציה של כלכלה, אז למה לך להצביע לפי סוגיות כלכליות? הסוגיות הכלכליות,
זה גם טענה מאוד
נקבעים אצל טכנוקרטים ולא קשורים לפוליטיקה, אז זה הופך
להיות פוליטיקה. זה גם טענה מאוד מקובלת, שכשאין הבדל בין מפלגות באמת במדיניות הזאת, אז כבר זה נהפך לנון אישיו, כאילו זה באמת לא אישיו פוליטי, הוא יוצא מהמשחק הפוליטי, ולכן הוא באמת לא מאזן משקל. אני גם חושב שברור שהוא מתדלק כאילו את הוויכוח התרבותי, כמו שדיברנו קודם, שהרגשה האליטות התרבותיות העשירות יותר הן באמת אוחזות בדעות יותר ליברליות, והקהל היותר היותר עני הוא באמת הקהל יותר שמרן, וזה באמת רוכב אחד על השני ומתדק את זה, כאילו השסע הזה הכלכלי הוא גם מתדלק את
לדעתי
השסע התרבותי הזה.
זה הנקודה הקריטית, כלומר בעיניי, אני לא רוצה להיכנס פה לריב שהיה לי עם אריה קראמפ, אבל בעיניי זה אולי, יש שם הרבה טעויות בעיניי, אבל אולי הטעות מספר אחת זה הניסיון הזה לתאר את עליית הפופוליזם, ופשוט, אתה יודע, לא לדבר בכלל על הניאו-ליברליזם כגורם מאוד מאוד מכריע, ושוב, כשאתה חוזר לדברים כמו, אתה רואה אנשים שמצביעים לפי דעות תרבותיות כאלה ואחרות, אבל השאלה היא איך מדחף אותם לדעות התרבותיות האלה, ובעיניי, בסופו של דבר, הכעס מהאליטות, הסלידה מהליברליזם, כל כך הרבה מזה נובע מהחוויות הכלכליות שהיו להם בעשורים תחת הניאו-ליברליזם, וגם, אתה יודע, דברים אפילו ברמה של כאילו, מי נכנס לתוך בית ספר של ש"ס כדי לקבל ארוחה חמה באמצע היום, ואז כאילו, אתה יודע, נשאב לתוך המערכת החרדית וכל מיני דברים אחרים, וברור שיש פה גם סוגיות, אני כל הזמן חושב על איפה שההורים שלי גרים, במגדל, שלדעתי מישהו, אולי הזכרתי את זה כבר בפודקאסט הזה, אבל אפשר היה ממש לקחת את זה כ... יש להם גם דרמות בבחירות עכשיו, אבל לא משנה. אבל לקחת את זה כאיזשהו מקום כזה, אתה יודע, מיקרו-קוסמוס של, אתה יודע, עיר של אנשים עניים, שעברו תהליכים של התחרדות קיצונית בעשורים האחרונים, בדיוק כשאתה יודע, מתחיל הניאו-ליברליזם, ובעצם עכשיו מצביעים לכל מפלגות הימין קיצוני. ואתה יודע, כל בן אדם שחי שם, שחווה את הפריפריאליות הזאת, שחווה את מה שהולך, ברור לו שהסיפור הכלכלי הוא כל כך מרכזי בכעס שיש על האנשים האלה, לטינה שלהם, it's a politics of resentment, אבל אתה יודע, לא לספר את החלק הזה של הסיפור, ואני רק אולי אסיים בנקודה הזאת, אולי ההבדל הכי גדול היום, בין ארצות הברית וישראל זה זה, וזה משהו שאני מתחיל איתו עכשיו הרבה מההרצאות שלי, שבארצות הברית לא רק ג'ו ביידן ולא רק המפלגה הדמוקרטית, יש איזשהו קונצנזוס שברור לכולם שהניאו-ליברליזם מביא את טראמפ, כלומר במובן הזה שהתסכול של אנשים מהגלובליזציה ומהשווקים החופשיים ומהדברים האלה, זה מה שדחף אנשים לידיים של הימין הפופוליסטי, ובישראל פשוט הנרטיב הזה לא קיים, כלומר זה יותר נרטיב של דתיים, אולי כיבוש אצל חלק מהשמאל, אני חושב, שאגב, אני מסכים איתו, גם הכיבוש משחית והופך אנשים לימנים קיצוניים, אני לא סותר את זה בכלל, אבל הנרטיב הכלכלי כמעט ולא קיים, ואני חושב שזה מצער מאוד, וזה אולי הפער הכי גדול היום, וזה הסיבה למה ארצות הברית הולך לכיוון של המפלגות הדמוקרטיות, המפלגה הדמוקרטית הולכת לכיוון שמאל, ולעומת זאת פה מציעים לנו שמאל שמרני.
אני חושב בהקשר הזה, א', שהרבה פעמים מאוד מפריע לי, כאילו שההסברים חד-ממדיים, אנשים הם יצור מורכב, כאילו, ותמיד הסברים שמצביצבים הכל, תמיד לאורך ההיסטוריה, תמיד זה כלכלי, תמיד זה תרבותי, תמיד זה דתי, תמיד זה, זה נראה לי מגוחך, כאילו, שאתה, כל אחד גם יודע על עצמו שהדברים, שיקולים מורכבים, כאילו, אנחנו פועלים ממגוון שיקולים, מרבוב שלהם, הם כמובן גם מאוד מאוד משפיעים אחד על השני, ובאמת קשה לנתק אותם בגלל הסיבות שאמרת, כל אחד, כאילו, נגיד, משהו דוחף את האנשים באמת לזה שהם עכשיו יותר שם דגש על דברים תרבותיים. מה הדבר הזה? בקיצור, יש איזה אלימה, והדבר השני, שהרבה פעמים גם אני חושב
שיש בו. כל חוקר של מדע המדינה יגיד לך, או סוציולוג יגיד לך, שאם אנחנו רואים את התופעה הזאת בכל המדינות בעולם, אז חייב להיות איזשהו מכנה משותף, ולעתי המכנה משותף, זה הניאו-ליברליזם והגלובליזציה, אתה מבין? כאילו, אז... בדיוק, משהו קרה בכל המקומות, אז אני מסכים איתך, אנשים מורכבים, אבל אם אנחנו רואים בכל מדינה, שאגב, היה מחקר מאוד מעניין שיצא לנו מזמן, שעשה חיבור מאוד ישיר בין צנע ועלייתה של הימין הפופוליסטי, ממש כאילו, אתה יודע, עם רגרסיות והכל הראה סיבתיות, אז אני חושב ש... אבל סליחה, קטעתי אותך, אבל אני מסכים איתך שאנשים מורכבים, אבל עדיין, שאני רואה בכולם, בכל המקומות שהיה ניאו-ליברליזם, איכשהו יוצר הימין הפופוליסטי, ההיסטוריון בי אומר, מעניין, נראה שיש פה קשר.
כן, נכון, נכון, גם זה, וזה בסדר, גם צריך לתת הסברים, כאילו, אבל לא תמיד להציב את זה, תמיד רק על נושא אחד, והדבר השני
זה לא רק כלכלי, ברור שזה לא רק, אין ספק.
שכאילו, אני חושב שזה קשר בשיח הזה, שהוא קצת קשור למתודות אקדמיות, אבל שלא תמיד ההבחנה היא קשורה לתרופה, זאת אומרת, לא תמיד הגורם לבעיה הוא שווה לגמרי לתרופה. אני יכול להגיד שזה נגרם בגלל סיבות כלכליות, אבל זה כאילו עכשיו, קראו לזה כל מיני דברים, דבר שהפתרון הוא לא תמיד לגמרי שם, וגם להפך. זה שמשהו גרם לתופעה לקרות, הוא לפעמים הבעיה כבר נהפכת ליותר מורכבת, וכאילו הפתרון שלה גם הוא לא זהה לגמרי לזה שגרם את הבעיה. אני מסכים אבל שבישראל באופן כללי, הסיפור הכלכלי באמת כמעט ולא נשמע, הוא באמת מפספס חלק גדול מהדבר הזה. לדוגמה, סתם, באמת הדבר שאמרת על ש"ס, זה מאוד מאוד ברור, הסיפור הזה עם הבתי ספר שלהם, זה ממש מובהק, זאת אומרת, עכשיו, זה ש... אני יודע את זה סיפור קצת אחר, אבל ש"ס באמת, זה שהם הצליחו כל כך בתי ספר בפריפריה שלהם, זה ברור שזה קרה בגלל שבתי ספר ממלכתיים היו חלשים. אתה יודע, יש איזה מחקר מדהים של בנק ישראל, שאני מאוד אוהב אותו, עושה לפני כמה שנים, דיברנו עליו אפילו כאן לדעתי, שהם הלכו ולקחו פשוט אחים, ממש מאותה משפחה, שלמדו אחד בבית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי, ואחד בית ספר של ש"ס, למען החינוך התורני, ובדקו מה קרה איתם לאורך החיים. אז כאילו, אתה יודע, זה קצת ביקורת סופר טובה, ממש אחים מאותה משפחה, כאילו,
כן,
לראות
כן,
מה
כן,
קרה
זה
להם, ובדקו כאילו כמובן...
חלום של כל כלכלן לעשות
ממש,
אחת.
זה כאילו, אפילו לא, אתה יודע, אז... ומה שהמצדעים שלהם פשוט מדהימים, כי כשהם מודקים את הבנים, הם מוצאים שבאופן ממש מובהק, אלה שלמדו בית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי, התוצאות שלהם יותר טובות. יותר לומדים באקדמיה, יותר עובדים, יותר מרוויחים, פחות מובטלים, כאילו, אתה יודע, כל הדברים, ממש עוד שורה של נתונים שכולם מראים את אותו דבר. אבל כשיש לבנות, אז זה די דומה, כשיש גם הטעיה מסוימת לטובת בית הספר של ש"ס. זאת אומרת, בנות שלמדו בית ספר של ש"ס, אז הן מרוויחות קצת יותר, עובדות קצת יותר, כאילו קצת המצב שלהם יותר טוב מהבנות או בתי ספר ממלכתיים. ומה שמדהים בזה זה שאומר בעצם בתי ספר של ש"ס, ההורים כאילו עשו בצדק שהם שלחו לשם, וזה שהבנים, ההישגים שלהם פחות טובים, זה לא כי בתי ספר של ש"ס לא טובים, אלא פשוט כי ההסללה שהם ניסו לעשות היא לא עולה, הם לא ניסו להביא אותם ליותר הישגים אקדמיים, או לעבוד יותר, להרוויח יותר, הם פשוט הסלילו אותם להיות תלמידי ישיבה. כאילו הסלילו אותם לאליטה אחרת מאליטה ישראלית, אבל הם הצליחו, המטרה שלהם הייתה אחרת, אז גם הצלחה שלהם הייתה אחרת, אבל הבתי ספר של הבנות אתה רואה שפשוט הבתי ספר הממלכתיים שהציעו היו מאוד גרועים, היו מאוד חלשים, המדינה לא השקיעה מספיק, וש"ס, ההורים שלחו לבתי ספר של ש"ס, בצדק מבחינתם, הם רצו לשפר את המצב של הילדים שלהם, וכאילו ברור שאם הבתי ספר בפריפריה היו בתי ספר יותר טובים, והיו מציעים גם לתלמידים שם יותר הזדמנויות, אז הייתה פחות נהירה לבתי ספר של ש"ס, פחות כניסה לשם, וממילא גם ש"ס הייתה פחות גדלה, וכל ההיסטוריה הישראלית הייתה נראית אחרת.
כן, כן, ובעיניי ש"ס היא המפתח של כל הפוליטיקה הישראלית, כאילו, אתה יודע, אוסלו, מאוסלו, מתמיכה באוסלו ועד מה שקורה היום, זה בהרבה מובנים הסיפור של החברה הישראלית, אפשר לספר דרך מה שקרה עם ש"ס.
אני מסכים. אני מסכים
טוב,
לגמרי. טוב. בסדר
יאללה,
גמור. יאללה, עד הפעם הבאה.
נשתמע,
טוב.
ביי
ביי
לכולם.
ביי.